ועינת נתן עם משפחה גרעינית עורכת נעמה שוחט
בית של החיילים גלי
איזה כיף שכולם יכולים לבחוש בזה משהו, נכון? שעתיים, כל התקשורת בוחשת במשהו אחד. איזה כיף, יש תחושה של התרוממות רוח קולקטיבית, שנעשה מעשה שייתכן שניתן לצקצק עליו בקולקטיבית ולהגיד, זה לא...
ואתה פותח בשיחה הזאת כי אנחנו הולכים לצקצק?
לא יודע, אני לא אכפת לי.
ברור שאכפת לך.
לא אכפת לי. לא אכפת לי.
מה העניינים?
בסדר, גם ממש לא מייך.
טוב.
זאת עינת נתן, ש... מוכרת יותר ספרים מכם, היי חבר'ה. סליחה. מה שלומך?
חזרתי מחופשה זוגית קצרה.
כן, איך זה חופשה זוגית באמת? מזמן לא עשיתי.
וואו, תשמע, יש לי הרבה מה להגיד לך, אבל אני אדבר בכמה דוגמאות קטנות.
אוקיי.
נאמר, קניתי חטיף.
כן.
הנחתי אותו לצד המיטה, אכלתי מעט ממנו.
כן.
הלכתי למקום אחר, חזרתי.
הוא היה שם.
הוא היה שם.
וואו.
נאמר, נכנסתי למקלחת.
כן.
האם אני הולכת להתקלח במים קרים, כי כמות האנשים שהתקלחו לפניי היא איקס, וגם לא עלתה השאלה האם זה ייגמר או מתי זה ייגמר.
כן.
נאמר, שינה, נאמר, אוכל, נאמר, כאלה. אז אנחנו באמת בחבילה הבסיסית של, של ההישרדות של התא המשפחתי, ופתאום... פתאום, אחרי הרבה מאוד שנים, כי באמת הילדים אצלנו נולדו ברצף, והרבה שנים לא פרגנו לעצמנו את הדבר הזה. פתאום זה קצת, זה נותן אוויר, וזה חשוב. עכשיו אני רוצה עוד אחד.
עוד ילד.
לא. עוד חופשה.
עוד חופשה.
אבל אתה יודע מה?
כן, זו הבעיה.
זו הבעיה. מה אתה אומר?
אני אומר, לא להוציא את הראש מהמים עד שמגיעים לחוף.
כן?
כן. ככה אני חושב.
זאת אומרת... אבל זה נורא.
תראי, אני לא... אם אני אשאיר חטיף, דבר שאני לא אעשה לעולם, ליד המיטה, הוא לא יאכל מכיוון שאין כניסה, לא באופן רשמי, אבל אין כניסה לזעתותות אל חדר השינה שלנו.
לא משנה, אז השארת אותו על השולחן במטבח. מה זה משנה?
זה משהו אחר.
זה כזה.
זו הפקרת נשק, ממש.
בדיוק.
לגבי המים החמים... כדאי שתהיה בבית מקלחת עם מחמם מים מיידי, שאיננו תלוי בשום גורם טבע או אחר.
מה שאתה אומר זה שבעצם אתה חי בחופשה כל הזמן.
אני לא אומר...
ואני שוכבת בשוחות ויורים עליי.
תשמעי, בחרת 5 ילדים.
לא, בסדר. ולכן, הערך של זה, אפרופו להכניס עז ולהוציא עז, פתאום נכנסת הנאה מדברים קטנים ופשוטים.
אבל היא מסתיימת כל כך מהר, ואז חוזרים, ואז כבר רוצים עוד פעם.
נורא והיום. אני מסכימה איתך, זה סופי.
טוב, יש לנו תוכנית ממש מעניינת, אני חייב לומר את זה. קוד, אחר כך אנחנו נדבר על, בחצי השני נדבר על דולות. אבל עד אז יש לנו כל כך הרבה שיחות שאם לא נתחיל עכשיו לא נגיע לשום מקום.
יאללה, בוא נתחיל.
אז קודם כל, לאור הפרידה הזאת שבעצם הייתה פרידה מול הילדים בהפתעה מהאישה.
כן. פרידה זה כאילו דבר הדדי, לא? זה יותר זריקה. זה גירוש,
זריקה. כן, זריקה. זריקה מול הילדים בהפתעה. אירוע ממש בעייתי אנרגטית, אבל אולי בחדר המיטות הווירטואלי קרו דברים שאנחנו לא יודעים, אני לא יודע. אבל אנחנו מדברים, אנחנו ממנפים את זה כדי לשאול איך נפרדים. אם כבר אנחנו מתעסקים בפרידות, איך נפרדים? אנחנו מדברים עם ידידנו החלון, מטפל משפחתי וזוגי, מכון אדלר, הרצל, מה העניינים?
היי הרצל.
שלום עינת, שלום אברי.
ראית את הוידאו של הפרידה הזאת, או שמעת את ההקלטה? או...
לא ראיתי, רק התקנו אותי. אני הייתי כל הבוקר בקליניקה, לא כל כך שמעתי רדיו. שזה הייתה פרידה כזאת ש... הוא הודיע לה שיחסינו הסתיים.
כן, לגמרי. וגם לא בעריכות, זאת אומרת, דיבר על עצמו במעברה, היו לו חברים, היה לו זה, ערך הידוע וזה. ציפי לבני להתראות לך, ביי, והלך. זהו, זה מה שהיה.
אני רוצה להגיד לכם, כמטפל זוגי המון שנים...
האם זה מומלץ להיפרד ככה מבנות זוג?
האמת שאם מדברים על לתלוש את הפלסטר, אז אתה אומר, בכל מקרה, אם בשורה התחתונה מדובר בפרידה חד-כיוונית, אז אולי אין מהות.
אז בוא נראה מה זה אומר לנו על קודם אבי גבאי. מה זה אומר לנו עליו? שהוא מתקשה בפרידות. כי אני למשל, כשאני עובד עם זוג, אני אומר, אם החלטתם לסיים, בואו נסתכל אחד לשני בעיניים ונגיד, החלטנו לסיים כי לא ממצים, לא, לא כן. מספיק, לא השגנו כלום, לא מרוסים.
ואם זה חד צדדי?
נתנו מטפל אחר.
ואם, ואם
עכשיו,
זה...
היה לי זוג 10 שנים, היא חזרה הביתה, היא מצאה מכתב. מכרתי את הבית, אני בחול, לעולם לא תמצאי אותי, 3 ילדים. הבית היה על שמו, כי זה משהו לא חשוב, יש לנו סיפור. ככה, בלי כלום נעלם. והיא בהלם. זאת אומרת, יש
נדרס.
אנשים שמת...
אבל את זה, אתה יודע, גם אני בן אדם שמאוד מתקשה להיפרד, ודווקא בגלל הקושי שלי בפרידה, אני לא יכולה להבין את המנגנון הזה. זאת אומרת, זה באמת יושב...
את מבינה את המנגנון של אנשים שלא יודעים לריב, ואיך שפורצת מריביים חותכים ומנתקים מגע? יש אנשים שהם בוגר 30 שנה, על איזה מקרר ישן שהם אפילו לא זוכרים. רבנו? יאללה, טיפקס, מברשת, מחקנו. אני לא יודע להגיד, סליחה, אנחנו אחים, אנחנו חברים, אנחנו בני דודים. יש אנשים 30 שנה ניתקו קשר על איזה אירוע מפגר ואידיוטי. לא יודעים לריב. יכול להיות שאבי גבאי לא יודע לריב, אני יודע שגם עבדת הממשלה בטריקה דלת, וגם כן בלי זה מהר. כאילו, יכול להיות שאדם לא יודע לריב, לא יודע להסתכל בעיניים ולהגיד, אוקיי, אנחנו לא מסכימים, מה עושים עכשיו? להיות בנויה בדיוק על הדבר הזה. אנחנו, אני לא מכיר זוג שאין להם מחלוקות. אנשים שונים מתחברים, מה לעשות? אז מה אנחנו עושים בזוגיות?
כן, אבל יבוא אבי גבאי, והוא יגיד לך, אנחנו כבר אחרי השלב שבו הסתכלנו אחד בשני בעיניים, ניסינו לפתור את המחלוקות, עלינו בכל העליות, הבנתי שזה לא זה. זו התחנה הסופית. עכשיו נשאלת השאלה.
כל כך קשה לך להגיד לה, אוקיי, עכשיו מה עושים? בוא ניפרד, מה האופציות שעומדות לפנינו? עם הרבה כבוד, עם הרבה דיגניטי, אני חושב, שלך מול השני, ולהגיד, אני לא פעם אומר לזוגות, אם תחליטו בסוף להיפרד, שאני רואה שפעמים התהליך לא מתקדם, והם יואשים מהתהליך, ומתחילים לחשוב על פרידה, והמילה פרידה עולה בחדר. אני אומר, תזכרו דבר אחד, גם להיפרד צריך לדעת לעשות את זה נכון.
אז תן לנו, תן לנו 3 נקודות טובות לפרידה שאיננה מחרבת עולמות.
יפה. קודם כל, לשכנע את אחד רוצה להיפרד, בדרך כלל את הזוגות זה אחד נופל לו הסימון, זהו, התייאשתי, מה שנקרא, קבע לו הנר. זהו, סיימתי את העניין. זה השלב שבו הבן אדם מפסיק לריב גם. אם דבר, הוא כבר לא רב איתה, הוא כבר בחוץ, רגשית הוא בחוץ.
כן.
אז אל תיעלם. כמו שגבר מקבל תביעה מבית הדין הרבני, בפעם הראשונה הוא מבין שהזוגיות הזאת הסתיימה. הוא רואה את הקשיים, הוא רואה, אבל לא העלה בדעתו שזה יגיע למה ככה? למה בומבה לפרצוף? השלב ראשון, לשכנע את השני, אין טעם שנמשיך, כי אני לא מעוניין בקשר. זה מספיק שאחד לא מעוניין בקשר, כדי שלא יהיה קשר.
אנשים נורא מפחדים.
כדי שיהיה קשר צריך 2.
אנשים נורא מפחדים מהרגע הזה, של האימות הזה.
בדיוק.
הכי מפחיד בחיים.
אני מסכים איתך, אגב, אני עובד הרבה עם מתבגרים, וכשהם רוצים לסיים, אני אומר לו, אל תברח, אל תגיד לי, בוא לא נקבע, אני אתקשר. לא, אני רוצה שתשב אצלי בחדר, ותגיד לי, מסיימים, אני מבטיח לך, בחוזה הראשוני אני אומר להם, אני מבטיח, לא אפיל עליך לחץ, אני רוצה לשכנע אותך, נסיים יפה, ככה גם תהיה לך אופציה, כשתרצה, תוכל לחזור, כי סיימנו יפה ונפרדנו. גם אם אני חושב שאתה צריך להמשיך. זה בסדר. אני אכבד את הפרידה שאתה רוצה.
אבל
אז זה שלב ראשון לשכנע את השני.
אוקיי, שלב שני.
שלב שני זה לעשות את זה נכון ובהסכמה. כלומר, בוא, הרי הם אנשי ציבור. זה, הרי זה לא פרידה בין בני זוג שאף אחד לא צריך לדעת, או נניח רק מקורבים. גם בין בני זוג אני אומר, תודיעי למשפחה שלך, תודיעו שהם לא ישמעו בשמועה מאיזה חבר, בדרך אגב, שהבת שלו נפרדה. זה כבוד גם לסביבה, פה זה כבוד לציבור. מה זה אתה מודיע ככה דרך אגב? ואיפה הכבוד של בת הזוג? מה זה אומר עליך? מה זה אומר על מי שהולך להתחבר אליך בזוגיות? נכון, פוליטיקה זה הכל מותר שם ואין זה, אבל עדיין, מה זה אומר על המוטיבציה שלי כנניח גנץ או מישהו אחר להתחבר איתך בזוגיות? אני למשל ראיתי את הזוגי פיליבני והרצוג, ראיתי איזה יחסים, איזה כבוד, גם כשהם החליטו, הוא שינה, ירד מהדרך, הלך לסוכנות, אבל הסתכלו אחד לשני בעיניים ואמרו, אני החלטתי שאני יוצא מהסיפור, זה בסדר. לא חייבים להיעלם או לזרוק את השני מהקומה ה-14.
כן, זה,
זה מעיד על קושי. זה ילדים שלא ירשו להם לריב כשהם היו קטנים. אני חוזר להורות. ילד שלא ירשו לו לריב, לומד שאסור לריב. ואז מה קורה? אני כועס על מישהו, טוב, אסור לריב, אז יש נתק. אין לי משהו אחר. כמעט, אגב, ריב זה לא משהו שלילי. אם רבים נכון, מתוך כבוד. אפשר לריב, מחלוקות, להתווכח, אבל לא חייבים להגיע לפגיעה.
כן.
אני חושב, לפי מה ששמעתי,
אני מסכים איתך. אני מסכים איתך, הוא השפיל אותה והיא לא הושפלה.
אני חושבת שהוא השפיל את עצמו, בעיקר.
הוא השפיל את עצמו, אני מסכים איתך. הוא השפיל את עצמו קודם כל, כי הוא בעצם שידר, תראו, אני, כשנמאס לי, אני מנפנף.
לא, כי לא יפה, כי לא ככה. לא יפה.
נכון.
כזה.
נכון, נכון, נכון. לא עושים את זה ככה, תסתכל לה בעיניים, תגיד לה, מיצינו, מספיק שאחד מיצה. אני מיציתי. עכשיו ציפי, מה עושים? איך מתקדמים הלאה? או נצא לציבור, אנחנו אנשי ציבור, נצא לציבור,
נסביר. יש משהו בפומביות הזו, שמוסיף כל כך הרבה למימד ההשפעה.
תראה, הרבה הורים שמתגרשים, שקיבלו החלטה להתגרש. אני אומר להם, תסתכלו לילדים בעיניים, אתם לא חייבים להגיד, אמא, מה אני אגיד שלכם, בגדת שהיא רוצה לעזוב אותי. שנינו החלטנו שאנחנו נפרדים. זה לא משנה אם הסיבה היא באה מאחד או השני, ההחלטה היא של שנינו. כדי לא לסמן את אחד ההורים, שכל הכעס של הילדים, ותמיד יש כעס סביב פרדות, יהיה מופנה לאחד ההורים, שזה עושה רק נזק לילדים ומסבך את העניינים. החלטנו להיפרד, להסתכל להם בעיניים.
הרצל, קחנו להתראות.
תודה. אנחנו מסתכלים לך בעיניים, אבל
זה לא יפה.
להתראות.
תודה, הרצל.
תודה על זמנך, תודה, תודה, תודה. אתמול הלילה בעצם, היה לילה של שתייה מרובה.
וואו, תקשיב, נרדמתי בשתיים בלילה.
למה?
כי בפעם הראשונה הייתי הגר שנסע ברכב עם מתבגר נוסף שקיבל רישיון חדש לבילוי בערב סילבסטר. עכשיו, כל הזמן אמרתי לעצמי, האמא של הילד שנוהג, היא ישנה פחות טוב ממני. אז אני יכולה לנקר.
למה לא ישנתם ביחד? זמן להיכרויות חדשות.
וואו, לגמרי.
הנה יששכר וייס. הוא חובש רפואת חירום, רכוב על אופנוע של מדה, הוא הסתובב ברחובות תל אביב. הנה, עדות מהשטח, איך נראו המתבגרים שלכם ושלנו על המדרכות. יששכר, שלום.
צהריים טובים.
צהריים מעולים. איך נראה? איך היה? היה סדום ועמורה?
תראית שהיה לזה משנים קודמות. אנחנו כל שנה נערכים בערכות מיוחדת ליום כזה. כמובן מתפצלים לכל אזורי, אזורים שרומי אדם. כל אזור שנוכל לתת שם את הסיוע הראשון עד שהגיע אמבולנסים.
מה ראיתם? תן לנו דוגמאות מהשטח.
בגדול, רחובות עמוסים, אנשים יוצאים מבילויים, בדרך לבילויים, וחלקם לא שתו נכון, והגיעו למצב שהתעלפויות, סתם צריכות יתר אלכוהול וכאלו, הרבבו קצת בין המשקעות והגיעו למצב שלא הצליחו להחזיק את עצמם. כמו מהמקרים גם זה, לא הספיקו אפילו עדיין לחייג אלינו, אלא פשוט נתקלנו, נסענו תוך כדי נסיעה ועוצרים אותנו, אזרחים עוצרים אותנו, תבואו, יש פה מישהו, תבואו, יש פה מישהו. זה פשוט...
בני נוער?
כל אזורי העיר. מכל הגילאים. אני יכול להגיד לך שזה מתחיל מגיל 17-18 ועד גיל 25-30, מכל הסוגים, מכל הגילאים, בנים ובנות כאחד. הכי חשוב שכולם באמת פונו יציב וטופלו יציב.
אני חושבת שצריך לעשות, אני הולכת להגיד משהו נוראי, שצריך לעשות להם שיימינג, שצריך לצלם אותם במצב הזה, באמת, בשביל שהם יראו. בשביל שהם יראו.
זה כבר לא התפקיד שלנו.
לא, לא, אני ברור, אני על תקן הוגת הדעות.
כן, ברור.
תגיד, וההורים שלהם בתמונה, באיזה שלב מתקשרים לאימא או לאבא שהילד בן ה-17...
ילדים מתחת 18... אנחנו אף פעם לא נפנה בלי ליווי של מבוגר או אחריות של הורים. מלא פעמים גם שאנחנו מגיעים לילדים במצב הזה, הדבר הראשון שהם אומרים לנו, אבל אל תגידו לאבא ואמא,
אל תתקשרו,
אל תגידו לאבא ואמא, אל תתקשרו, אל תעשו כלום, אני מעל גיל 18, אני לוקח את האחריות על עצמי.
אתה מבין אבל איזה אסון זה בעיניי? שילד אומר אל תתקשרו לאבא. שילד אומר אל תתקשרו להורים שלי.
אנחנו מגיעים ואת יודעת, רוב הילדים האלו אנחנו... פשוט הרבה יותר מכל אירוע. את רואה ילד קטן שמסכן, שבסך הכל רוצה לבוא וליהנות, רק הוא לא ידע לעשות את זה נכון.
כן, היו מקרים קשים בלילה או שהכל היה פתיר?
טיפלנו בגדול בכל המגוון של המקרים, גם באירועי שגרה וגם באירועים של מיוחדים ליום כזה. כל המקרים, כולם פונו יציב וטופלו יציב, לא היה איזשהו מישהו ש...
היה משהו חריג.
חריג או משהו. כולם באמת קיבלו טיפול ראשוני מהיר והועברו לבתי חולים.
טוב.
תודה רבה.
זכר, תודה רבה לך, שלום.
תודה רבה לכם. אני אגיד
משהו בהקשר המשפחתי.
ושתו. שתו לרוויה, מים, למשל. מים, מיץ.
אנחנו, כשאנחנו מגדלים ילדים, כשאנחנו בעיקר מגדלים מתבגרים, אני חושבת שאחת המשימות הכי משמעותיות שלנו זה לרצות להיות השיחת טלפון הראשונה שלהם.
וואלה.
ובשביל זה צריך לעבוד קשה.
נכון.
והרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו מחנכים, אבל בעצם אנחנו עושים הפוך. אנחנו מייצרים את הילדים שיגידו רק אל תתקשרו לאבא ולאמא, וצריך לקחת את זה כל הזמן בחשבון. זהו, תודה.
הנה פרופסור יוסי הראל פיש, ראש תוכנית המחקר הבינלאומי על בריאותם של בני נוער באוניברסיטת בר אילן, החוקר הראשי של המחקר הבינלאומי של ארגון הבריאות העולמי על בריאות הנוער באירופה ובצפון אמריקה.
איזה טייט.
בעבר הוא כיהן כמה בסמים ובאלכוהול. היי יוסי.
צהריים טובים, אהלן.
אתה חייב קצר את הקרדיט, חבר.
כן, זה חצי תוכנית.
בסדר, מוסמכת. מה, מה, מה מצב השתייה עכשיו בנוער? אני יודע שאתה כל הזמן עוקב אחרי הדבר הזה, חוקר. מה, מה מצבנו עכשיו?
באופן כללי המצב הוא יחסית טוב יותר ממה שהוא היה לפני שנת 2010, כי במהלך השנים מאז 2010 הוכנסה התוכנית הלאומית למאבק בתופעת השתייה הבעייתית, ההשתקעות והשתייה המופרזת בקרב נוער וצעירים, ובאמת הצלחנו לרדת, אם רק לסבר את האוזן, מבערך אם שהיו שולטים לשוחרה באיזה אירוע של מסיבה או משהו כזה לפחות פעם בחודש, ירדנו לבסביבות 10%. עדיין התופעה קיימת, אבל אולי הדבר המרכזי שקרה במהלך העשור וחצי האחרונים זה שדפוסי הבילוי השתנו. דפוסי הבילוי של הנוער ושל הצעירים פעם היו יוצאים לבלות, ובמהלך הבילוי מדי פעם שתו אלכוהול. במהלך השנים מטרת הבילוי הפך להיות לשתות אלכוהול. ואז הנושא של אלכוהול הפך להיות הבמה המרכזית של דפוסי הבילוי, ואז יש את התופעה של לתדלק קודם, ובעצם כל כל ההתכוננות לבילוי הוא מסביב לאיפה נשתה את האלכוהול ואיך נשתה את האלכוהול, והסיפור הזה הולך ונהיה חלק מאוד מהותי, ובעצם זה מה שמחפשים כשיוצאים לבלות, זה הדבר.
אבל בשביל מה?
צריך לשנות את הסירה.
בשביל מה?
מה זאת אומרת? מה? מה?
כי יש איזה, תפיסה כזו שכדי לעשות כיף וכדי לשמוח וכדי להתפרק, אז אתה צריך חומר כימי שנקרא אלכוהול כדי לעזור לך לעשות את זה. כאילו שאי אפשר לשמוח ולחגוג בלי שאתה נמצא תחת ההשפעה של אלכוהול.
וכי בגיל ההתבגרות יש לחץ חברתי, וכי יש נטייה להתנהגויות סיכוניות, וכי כל החבר'ה, וכי זה ממסך או מאפשר לך להיות קצת מישהו אחר ולהתרחק.
ולהיות יותר פתוח.
נכון, ולהתחיל עם בחורות, ומה, מה? בוא.
אבל זה בדיוק הקטע, כל עוד, כשאת אומרת יש לחץ קבוצתי, למה יש לחץ קבוצתי? כי זה מה שכל החבר'ה עושים, כלומר, הנושא פה זה התרבות הבילוי של חברת הנוער, ולכן הטיפול הפרטני שהולכים ואומרים לילד, תגיד לא לאלכוהול או לא לסמים, לא עובדת. אתה לא יכול לשנות ילד לבד בלי לנסות להשפיע על המערך התרבותי. לכן יש פה עניין הרבה יותר יצירתי שצריך לעבוד ביחד, וזה מה שעושים בעצם, לעבוד ביחד עם עם בני הנוער עצמם, עם הצעירים עצמם, כדי שהם יקחו את האחריות על לפתח, לעזור להם לפתח אלטרנטיבות של מרחבים נקיים מאלכוהול שאפשר לעשות בהם מסיבות וקונצרטים ודברים כאלה, כמו שנעשה בחלק מהערים במדינת ישראל בהצלחה רבה. ואז החבר'ה נמצאים שם, ואז אתה הולך לשם, כי הנטייה שלך ללכת איפה החברים נמצאים. ואם זה מקום שהוא נקי מאלכוהול, אז הסיפור הזה, התופעה הזו הולכת ומצטמצמת. צריך להיות מאוד יצירתיים ולהמשיך עם גם השנה, אני חושב ששמענו יותר מאשר בשנים הקודמות את המסרים ואמצעי התקשורת לפני הסילבסטר לגבי לקיחת אחריות ולהיזהר וכל זה, דבר שצריך להמשיך את הכיוון הזה ולהמשיך מודעות כאשר יוצאים לבלות. הסיפור הזה של חבר'ה שמעל גיל 18 זה שתייה מתונה ואחראית, ואם אתה רואה מישהו מחבריך ששותה בצורה מוגזמת, אז אתה אחראי לעזור לו לצאת מזה, כי הוא כבר נמצא במקום שהוא כבר לא אחראי למעשה בעצמו. אז יש איזו אחריות הדדית כזו שצריכה להתפתח, והדבר הכי חשוב אולי זה ללמוד להשפיע על הכיף, במקום כל הזמן לחפש כיף תחת ההשפעה. מין משהו כזה שצריך להסתובב במוח. במקום שאנחנו מגדלים עם דור כזה, או אנחנו גם כאלה במובנים מסוימים, שכאילו כל דבר שאנחנו רוצים להשיג בחיים, אני צריך בשביל זה איזה חומר להשיג אותו. אני רוצה להירגע, אני צריך סיגריה, אני רוצה להתחיל עם בחורה, אני צריך אלכוהול, אני רוצה להרגיש חי, אני צריך חשיש, וכן הלאה. והאמת היא שצריך לאמץ פשוט את המסר של נייקי, את הלוגו של נייקי, just do it. אתה רוצה להשיג משהו, תעשה את זה, אתה יכול להשיג את זה, ולא צריך בשביל זה חומרים כימיים. וזה אחד הדברים שהסיפור הזה של להשפיע על הכיף, אתה יכול ללכת ולפתח את האלטרנטיבות ביחד, גם כקבוצה, גם כמבוגרים משמעותיים שאנחנו יכולים לאפשר לצעירים ולבני הנוער, אם זה במרחבים של הרשויות המקומיות, אם זה במרחבים של החינוך הבלתי פורמלי, לתת להם את המקומות שבהם הם יכולים לעסוק בפעילויות, כולל גם מסיבות, אם זה מסיבות פורים או סילבסטר, להיות בהם שמאוד אטרקטיבי להם, שהם אלה שאדונים על מה שקורה שם, אבל שהם נקיים מסמים ואלכוהול. וזה צורך תשומת לב, זה צורך יצירתיות, וזה צורך משאבים.
זה נורא מעניין בעיניי, כי זה קצת מה שאני כל הזמן אומרת על הסיפור של המסכים, שהדרך הנכונה להתייחס לזה כהורים, זה שאנחנו לא נגד המסכים, אנחנו בעד האופציות האחרות, הפעילויות האחרות. והנה אנחנו כן מצליחים לייצר איזשהו שינוי, גם התנהגותי וגם תודעתי, שאולי לאט לאט ישפיע, אבל יחסית אנחנו בישראל במקום יותר טוב מבאירופה, לא?
אנחנו תמיד היינו במקום יותר טוב מאירופה, אבל זה לא קשר, קשר ברוב מדינות אירופה של ירידה, ואצלנו הייתה לפחות עד שנת 2010 מגמה של עלייה, אז זה מאוד ידיד. כרגע אני מאוד מאוד מקווה שהירידה שהשגנו בין 2010 ל-2014-2015 תמשיך ולא תקפוץ לנו חזרה למעלה, בגלל שכדי שלא נרדם בשמירה.
עושה רושם שזה אחרון אחרון חייבים לסיים.
כן, לא רק רציתי להתחבר לנושא של ההורים. אם תראו את אולי ההצלחה הגדולה ביותר של העשור האחרון זה איסלנד. איסלנד עשו שינוי דרמטי והורידו את הנוער שלהם משיעורים הכי גבוהים באירופה לשיעורים הכי נמוכים באירופה, כולל בנושא של השתכרות ואלכוהול. ואחד מחמשת הנופים המרכזיים שהם עשו לו זה היה ההתחברות עם ההורים ולרתום את ההורים, כולל גם אמנה שכל ההורים היו צריכים לחתום עליה כדי שהם יהיו מעורבים בחיי היום יום של הילדים בצורה הרבה יותר יעילה. אני חושב שאפשר פעם להקדיש איזו תוכנית על הנושא הזה ולראות איך אפשר ללמוד מההצלחה הזו.
בסדר, אנחנו רושמים לפנינו את התוכנית הזאת ואתה תהיה הדובר הראשון. תודה רבה יוסי, פרופסור יוסי הראל פיש. נעשה את זה אולי שבוע הבא, עוד שבועיים, משהו כזה שלא נשכח. בסדר? יאללה, תודה, תודה. להתראות.
שנה טובה.
נשאר לנו טיפה זמן, אבל אנחנו בכל זאת נשמע כמה המלצות לספרים כפי שאנחנו עושים מדי יום שלישי, עם מבקרת הספרים והסופרת בעצמה, שירי צוקמן. שירי.
היי, שירי.
היי, היום מדברים הכי מהר שאפשר, אז ככה. כן. לפני כמה ימים חגגנו את יום הלשון העברית, לכבוד יום הולדתו של אליעזר בן יהודה.
נכון.
ולכבוד המאורע, אני מאוד שמחה להדכן שיותר אני לא מתרגמת לילדים שלי את שיעורי הבית בתנך מתנכית לעברית. הייתה סדרה חדשה שנקראת תנך רם לבתי הספר, והיא עושה את זה בלי לצעוק לילדים, למה תמיד אתה מחכה לרגע האחרון. איש החינוך וחוקר התנך, אברהם אהוביה, אחראי להברקה הזאת, זו סדרת ספרים, הם מחולקים לפי תוכנית הלימודים, לי יש כיתה ב', כיתה ז', ושקט נפשי.
איזה יופי.
וזה טוב?
זה כתוב טוב, כן. וואלה. כמה שהתנך, שאתה מתחלה בתנך.
הכל כתוב מחדש?
לא הכל, כי יש מילים שלא צריך לתרגם, אבל כל המילים שמפחידות ילדים...
כן.
טובות.
אוקיי, תנ"ך רם אמרת, כן?
אכן, תנ"ך רם. ספר לקטנטנים 3-6, הבית הגבוה והבית הנמוך של נורית זרחי, יורי מילה חבקין. ילדה עוברת לגור מהעיר אל הכפר, ומגלה בעזרת אמא שלה את ההבדלים, וכמו כל מעבר בהתחלה עצוב, אחר כך מסתדר, יש פה דוק של עצבות ששרו על הספר, וזה מאוד משמח אותי, כתומש בביטוי הזה. זה נורית זרחי, אז אני ברור שזה מצוין, אבל אני לא צריכה להכביר מילים, והנה עוד ביטוי, שימו לב, לכבוד יום העברית, אני חברתי מילים. סיפור לראשית קריאה, משימת הצלה בארץ הגשם, של סוזן סלפוס, זה ספר שלישי בסדרה בשם מרפאה לחיות דמיוניות, שחשוב לציין שאפשר לקרוא אותו גם בלי לקרוא את הספרים הקודמים בסדרה. זה ספר פנטזיה מתוק לראשית קריאה על שני ילדים שמתנדבים במרפאה לחיות דמיוניות, ובספר הזה הם עוזרים לדרקון יורק אש לפצות את אנשי העירה על כל מה שהוא גנב מהם. ספר כיף. ספר, הספר הנוסף הוא לנוער ומעלה, כותבת כדי לזכור, של לרה אברי, נערה מתבגרת, מגלה שהיא סובלת מפגם גנטי, ושהיא עומדת לאבד את הזיכרון בשנים הקרובות, ולכן היא כותבת, כן, כן, כבד, ולכן היא כותבת יומן שמיועד לעצמה בעתיד. עכשיו, זה ספר מקסים, קונים אותו, לפחות שתי חבילות טישו מהגדולות.
קונים אותו ושוכחים שקנו.
כל כך נהנית, זה בכי של כיף, כי אתה יודע שזה רק סיפור.
אני לא, אני לא, אני אף פעם לא מצליח להפריד בין זה לבין זה, לא.
לגמרי, גם אני לא.
ספר אחרון.
אבל זה כיף. החברים של סוזי, שרק ספר מאוד ישראלי למבוגרים, על ארבעה אנשים, שמה שמחבר ביניהם זה חברת ההייטק שבה כולם עובדים. ובעצם הוא מציג את חברת ההייטק בתור כור ההיתוך הישראלי החדש. שזה מקום שאתה נמדד בו על פי הכישורים, ולא מאיפה באת, או כמה כסף היה לך לפני שהתחלת לקבל מיליון שקל בחודש, וגם אני רוצה חדר פינג פונג ונסיעות חברה לנופש, וזה לא פייר.
מה את יודעת לעשות? היי.
אני יודעת...
להכביר במילים.
החברים של סוזי, רפי טופז, ספר מהנה.
נהדר, נהדר, נהדר.
שירי, את מהנה מאוד.
יאללה.
זמרירים, תודה שירי.
תודה, להתראות. ביי.
אתם מאזינים לגלי צהל. גלי צהל מציגה אלבום חדש של תוכנית הילדים שבת בבוקר.
בוקר טוב, בוקר טוב, לכיפות וגם לדור.
ירדן בר כוכבה הלפרין ודידי שחר לוקחים אתכם למסע קסום עם שירים וסיפורים של דוד גרוסמן, נורית זרחי, שלומית כהן אסיף ואחרים. שבת בבוקר, עכשיו בחנויות המוזיקה והספרים ובשירותים הדיגיטליים.
הכיפות של דן, כיפו דן.
מוש בן ארי מארח את חנן בן ארי, התקווה 6 ורבע לאפריקה, במופע מיוחד לכבוד האלבום מסע ומתן. שירי האלבום האהובים, לצד הלהיטים הגדולים מכל הזמנים, במסגרת פסטיבל סאונד סיסטם, מנגנים אלבומים. מוצאי שבת, 21:30 בערב, בהנגר 11 בתל-אי, בגלי צהל.
עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד ועינת נתן, עם משפחה גרעינית.
בית של החיילים, גלי צהל.
נקטיש עכשיו חצי שעה לדולות, אותן...
אני אוהב את המילה הזאת, דולה.
דולה, אני גם אוהב, זו מילה יחידנית כזאת, כן. מזכירה לי את הגולות של ימי
ילדותי. יא, אולי בגלל זה.
אולי,
קטע, לא חשבתי על זה.
לא יודע. את היית בחדר לידה איזה 540 פעמים, נכון?
כן, כן. חלקם סתם, לא יצא מזה כלום.
באיזושהי פעם נעזרת בדולה?
לא.
כי?
לא, לא יודעת. אני חושבת ש... לא הקדשתי איזה מחשבה. אני מאלה ש...
זה עוד לא היה מקובל.
גם זה לא היה מקובל בהריונות הראשונים שלי. זה לא היה. המילדות היו אמורות להיות שכאלה, עוד לא הייתה הפרדה, ובלידות המאוחרות, תקשיב, אני רוצה לגלות לך משהו. אני בן אדם שמכור ללידות.
אני יודע.
אני אוהבת מאוד מאוד, עכשיו לדוגמה, אני מוכנה לסגור את זה.
מיקרופון וללדת פה.
כן, פה, לידך, אין לי שום בעיה. אני קצת חיית שדה כזו. אז תן לי ענפים של עץ, וכזה פינה להסתתר מתחתה, ואני...
יולדת.
אני ממש כאילו... אני יולדת ברינה, כן. אני מאלה.
הנה ציפי מונת, היא דולה כבר 13 שנים, אנתרופולוגית, חוקרת לידות בעולם. מוציאה ממש בימים אלה את הספר סודות הלידה, ידע עתיק בעולם מודרני. מה העניינים, ציפי?
שלום.
ברוך
השם.
ממתי נהיו בישראל דולות? מתי התרגש עלינו החידוש העתיק הזה?
אני אומרת שיש לי חברות דולות כבר 25 שנים.
וואו.
אבל זה היה בהתחלה של נשים כאלה...
מה?
שירות, אבל עם סנדלים כאלה מחבל וכאלה, נכון?
ממש לא.
אוקיי, באת לה את
זה. כן, אתה יכול ללכת לשם, אבל זה בסדר, גם לנעול סנדלים מחבל וגם לבוא, אתה יודע, רכבים, אמרו שזה לא כך נוח.
לא, פחות, כן.
המקצוע הדולה הוא קיים מאז ומתמיד. תמיד בכל המקורות ובכל הסיפורים, תמיד הייתה אישה שהייתה עוזרת לאישה, בדרך כלל חוץ מהמיילדת.
כן, אבל פעם זו הייתה זו שמביאה את הגיגית עם הסמרטוטים, לא? כזה?
גיגית עם סמרטוטים. צריך גם גיגית, צריך גם לחמם מים גרים, צריך גם משהו לחסות את התינוק, צריך לעשות כשיש לדי. האמת שלא צריך כלום. זה מסובבת שם בערים בסיני. אז אם הוא שואלות אותי, אני שואלת, יש פה דיה? או הייתה פה דיה? אז הם אומרות לי, אבל מה, כל אחד יכול לעזור בלידה? מה זאת אומרת? את פינת יפה, חותכים את סבל לטבור, ובזה אתה מתק את מפינתם.
אוקיי, למה צריך דולה?
צריך שתהיה אישה מבוגרת, שיש לה ניסיון, אבל לא חייבת להיות מבוגרת, יש גם צעירות כאלה.
גם לא חייב שיהיה לניסיון, אני חייב שיהיה אישה צעירה בלי ניסיון, שיושבת בצד עם הטלפון שלך.
לא, לא, שיושבת בצד הטלפון. אתה יודע, הדיון של דולה שלא ילדה תמיד עולה, אבל הרעיון הוא שתהיה אישה או כמה נשים שיעזרו לאישה שתלד. את צודקת, עינת שבעצם המיילדת, זה גם התפקיד שלה, למרות שבתנך אתם יודעים שפרה ופועה.
נכון.
ופועה, זאת אישה אחראית על לשפר את מה שקורה, וזאת אישה אמורה לעזור ברמה הרוחנית, הרגשית, שיהיה לה יולדת נוח וכאלה. זאת אומרת, יש כבר איזושהי הבחנה מאוד ברורה, שיש פה כמה תפקידים. יש את העניין של הידע המילדותי. מה קורה, אם אתם את נכנס טוב לאגן, לא נכנס טוב לאגן, ולבין של כל התמיכה, כי בעצם הבדויות צודקות, וגם את אומרת, רק תנו לי את הפינה שלי כדי ללדת, כי לידה זה דבר שבעצם קורה, זה מה שהיולדת צריכה, וזה מה שתמיד אני אומרת לאנשים שאני עובדת איתם, הדבר החשוב זה שאישה תרגיש בטוחה, מאהבת, ושמאוד מעריכים את עבודתה.
אבל זהו, בדיוק כשאת מדברת, את יודעת, הגלגלים שלי מסתובבים, ואני אומרת, מה דולה בלידה? צריך דולה כל החיים. אני צריכה דולה לידי במטבח, שאני מתנהלת עם הילדים, והיא תעשה לי במבט, איזה מצוינת אני, וכמה סבלנות יש לי, וזה בסדר שמדי פעם אני מרימה את הכל, כאילו איזה משהו כזה, שיחזיק את כל ה...
נוכחות נשית כללית, בלתי מעורבת ובלתי מזדהה.
בול. ומנוסה. כזו שכשהיא מהנהנת לך, אתה יודע שאתה בסדר.
אז בעצם המסע שלי לחפש את הלידות בעולם, בכלל התחיל בלחפש את הסבתא. בגלל שלי לא הייתה, לא היו לי סבתות, כי הם מתו. אמא שלי לא ידעה מה זה להיות אמא, כי מתו לה האמא סבתות בדרך. ואת יודעת, כולנו מסתובבים, אתה שאלת על המצב במדינת ישראל, וה-DNA שלנו, את המחסור הזה, של העין המכילה הזאת ושאוהבת הסבתא הזאת שלא דבר הלך בתלונות כי כן אחן שורי בית או לא אחן שורי בית הכל בסדר
נכון.
הכל בסדר ובכל זאת הסבתא תגיד לך מה דעתה היא תגיד מה היא חושבת שצריך להיות אבל אם למדה אותי אחרת בסדר אז יצאתי לחפש את הסבתא יצאתי לחפש את החיבוק הזה כי בעצם גם אני ניצאתי מחדש את יודעת את עניין האימהות בטח ובטח את עניין הסבתאות עדיין אני לא ממש יודעת איך לאכול אותו. אז העניין של הדולה זה בדיוק זה, הנה, הנה, את עושה ספר, נכון? עכשיו, כאילו, היום הגיע הספר למדפים, האמת, הייתי צריכה דולות לדרך, ללידה הזאת, אותה תומכת, שבעצם תבין את הקריזות שלי, שתבין בדיוק מה אני צריכה, כי זה העניין. כלומר, היולדת אומרת, הייתי נורא אוהבת יישואים ביום יום, מעולה, אבל כשיגיע רגע הלידה, היא לא אוהבת את היישואים, זה לא טוב לה. כן. זאת אומרת, מישהי שתגיד, אוקיי, דיברנו, שמעתי מה את אומרת, שמעתי גם מה את לא אומרת. ואני פה, תמוך בך, בהחלטות שלך, במה שאת רוצה,
הבעל, לא מספיק? הבעל, אם הוא בעל משוכלל, בעל קשוב, בעל בעמיו, זה לא מספיק? צריך עוד מישהי וגם המיילדת?
תראה, פני סימקין, יושב ראש הארגון הגדולה נורת' אמריקה ובצפון אמריקה, עשה איזושהי טבלה שבעצם מה התפקידים של כל אחד בחדר לידה. והיא מתחלקת את זה להיכרות עם היולדת, היכרות עם הצד המקצועי, טיפול בבעיות וטיפול בפתולוגיות או כל מיני כאלה דברים. הבעל מאוד 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 אוהב את אשתו, אני מקווה, מאוד אוהב את התינוק שבדרך. הוא מכיר את אשתו המון. מאז שהם ביחד. הוא מכיר את התינוק שלו עוד מלפני שהם ביחד. ומה שקורה, אבל זה עניין המקצועי, הוא לא מכיר. הרופא מאוד מכיר את העניין הרפואי. המילדת מכירה את העניין הרפואי וגם את העניין הרגשי. הדולה מכירה את היולדת בכמה חודשים שהיא מכירה אותה. והיא פה כדי לתת מענה לאבא לעתיד לכרגע, לאימא של היולדת שגם רועדת לה מפחד בחוץ. אבל... אתם יודעים, המילה דולה זה בא מהמילה היוונית שפחה. שפחה של גבירה רמת מעלה. זאת אומרת...
אמרתי לך שזה מתחבר לי לעשירים.
עינת, אל תלכי לשם, ממש לא.
לא, לא, אני צוחקת.
אני יודעת, אם מגיעה, נאמר יולדת, עכשיו יש איזה מישהי, את יודעת, אין כסף, אנחנו נמצא לדולה שתתאים לה, כי זה לא רק עניין של הכסף. כמה פעמים הייתי בלידה בלי לקחת כסף? הסיפור של אותה אחת שמסתתרת מאחורי הזמלון, שמכירה לפני ולפנים את האישה שהיא עובדת איתה, שיודעת עליה את הסודות שאפילו היא בעצמה לא יודעת, שמביאה לה את הכוס קפה עוד לפני שהיא זוכרת שהיא רוצה אותו, ושאין לה אג'נדה. אין לה אג'נדה שלי משאירה מחוץ לדלת. זה שנים של עבודה לשים את האגו בצד.
מה שנקרא קלירק.
כן, מדהים.
כן, אני בא, ויש לי אג'נדה, יש לי אג'נדה. אבל זה הסיפור. אני פה בשביל להיות המשרתת של היולדת שהיא תשיג מה שהיא רוצה, ולגבי הקשר שלי בתוך הדר לידה עם הצוות הרפואי, יש עניין עם ההתמקצעות של הדולות, כי בעצם אין לזה איזשהו ביטוי במשרד הבריאות, או באיזשהו עניין של, שזה יהיה מקצוע מכשרה שיש בסטנדרטיזציה וכו'.
זה בעיה, לא?
נכון. נכון, אז אנחנו, קודם כל יש את ארגון המניפה, שזה ארגון הגג של מקצועות הלידה, שעובדים על זה קשה מאוד, לפעמים זה מצליח הרבה פעמים פחות, כדי באמת לעשות איזשהו מיסוד, אבל הסיפור הוא שבאמת אנחנו מפתחות לעצמנו את האתיקה המקצועית שלנו, מה מותר לי ומה אסור לי, ואסור לי להתערב בהחלטות הרפואיות, ובכלל אסור לי להביע את דעתי בעניין של רופא אחד יגיד ככה, אני אגיד, לא, אל תתחיל ניתוח קיסרי, כאילו מה? בטבלה של פניס גינרופון זה שלה. וככה אני גם מציגה את זה. העניין הוא שזה גם תלוי מאוד ביחסי אנוש שקורים בתוך הדר לידה. ואני אחרי שהייתי בגמביה ובכל מיני מקומות בעולם השלישי, כשחזרתי דרך ברצלונה, נשקתי בערך את רצפת השיש בשירותים, רק מהלחץ של מה שקורה במקומות בעולמות, בעולם שלישי שאין בו כלום. וכשעמדתי מול התמי ארבע שם בתל השומר, בכיתי. כי אין שדים ואין כלום במקומות אחרים. אז המצב אצלנו באמת משופר מאוד. והידע פה הוא מאוד מאוד טוב. לפעמים, בגלל שאני רואה המון חדרי לידה, והכוונה היא לא רק לתל השומר ולניאדו, אלא תל השומר ביום שישי, עם ההרכב של יחיאלה ואיתמר, זה אחרת מיום שישי בלילה.
כן.
ואני רואה תפיסות עולם שונות, אני יכולה לראות את אותו מוניטור, שדוקטור קיס יגיד לי, וואה, זה בסדר, ומי שחרר תגיד לי, לא, לא, זה עכשיו הולך לניתוח. אז אני, מה שאני יכולה לעשות, זה לא להגיד, תקשיבי, אני יודעת שדוקטור זה וזה אומר ככה וככה, לא. להגיד, תקשיבי, יש עוד אופציות שאני ראיתי בימי, ואז אתם תחליטו. אני לא מתערבת מתי אני מתערבת? כשאני רואה שמשהו קורה לא בסדר מול היולדת שלי. באמת.
וואו, כמה כישורים צריך בכדי לעשות את זה כמו שאת מתארת את זה.
להיות הנרי קיסינג'ר של חדר הלידה.
ממש.
והצוות בגדול מקבל את פנייך בברכה, או שהיו מעדיפים שלא תהיו שם?
זה מאוד אותי באופן אישי, אני מתה עליהם, באמת, באמת, נורא אוהבים אותי. תראה, אני יכולה להבין את הרגישות. את נכנסת לתוך המטבח של מישהי, לתוך חדר הלידה, של מילדה שהיא אחראית על משהו, היא תאכל אותה, ואת כאילו, ואת רואה הכל. את גם מסתכלים לך בידיים על מה שאת רואה. זה מאוד רגיש, וגם האמת שהמילדות, הן פשוט קוראות תחת הנטל. זה לא אמיתי. יש משמרות שהן לא מסתכלות ללכת לעשות פיפי, שלא לדבר על קפה, לא לדבר על כלום.
אז יש מצב שהן קצת מברכות על נוכחותה של הדולה.
אז באמת כשאני עובדת בשיתוף פעולה עם יודעות, שכשאני נמצאת, או דולה נמצאת בחדר מסוים עם יודעות, שאם יקרה משהו שממש צריך כרגע שתיכנס, אני לא מייססת, אני אומרת ואני אומרת, שגיש לחדר עין. אבל זה באמת בעניין של מערכת היחסים מלאת כבוד, ואז אני יכולה לפתוח דיון, להגיד עמדת לבית, תקשיב, אני ראיתי שפה כן מזריקים פיפסים לחבל הטבור, אולי מה דעתך? בתחילו אורחים, הוא באמת ממקום כזה, כי הם ילדות.
ציפי, עשית לך שאת יולדת בפעם השביעית, ולהזמין אותך.
ואז אני איתך.
יאללה, ציפי מונה, תודה רבה.
תודה.
הדולה של
התוכנית.
דולת התוכנית. אנחנו מחזיקים מכל דבר, יש לנו פסיכולוג, ויש לנו דולה, ויש לנו...
איזה כרטיסייה יש לנו, מה אתה צריך?
עם את האופציה לקחת דולה, ויקר לכם, ולא בא לכם על כל הוואג'רס. יש עכשיו שירותי דולה בצ'אט ובסקייפ.
אה? מה?
הדיגיטל דולה. כן, הנה אלה טלקר, דולה דיגיטלית. אלן.
היי, מה שלומכם?
טוב, אלה, מה שלומך?
זה בן אדם אמיתי?
תודה רבה.
אנחנו מדברים עם האפליקציה או איתך?
אתם מדברים איתי וגם באפליקציה, אז אנחנו מנגישים בעצם מה שציפי האלופה דיברה על דולה.
כן.
אז אנחנו בעצם יותר מנגישים את המקצוע הזה דולה, כי אנחנו מאפשרים... אנחנו מאפשרים את הגישה וההנגשה של המקצוע מתחילת ההריון.
מה זה אומר? מה זה אומר?
היום בעצם נהוג לקבל שירותי דולה בסוף תהליך ההריון לקראת הלידה, כשאנחנו נעזרים בדולה בקורס הכנה לידה או בליווי לידה עצמה. זה אומר שלאורך כל ההריון האישה חשופה לכל מיני פורומים למיניהם, סיפורים, דוקטור גוגל לא מעט, שהמענה שם בדרך כלל יכול להיות...
חשופה, אובססיבית, מה זאת אומרת? כן.
אז המענה שם לרוב הוא שגוי, הוא לא מותאם לה באופן אישי, לכן כשהיא מגיעה כבר לא תדעו לה, היא מגיעה כבר עם איזה מיתן של חששות שהיא צברה לאורך דרך. פחדים, חוסר ודאות, הרבה מצב רגשי מאוד, מאוד מעורר. ואז דולה בעצם העבודה הקשה זה לנקות אותה מכל
הדברים. לשקם אותה מיוחה, אוקיי.
ולהביא אותה ללידה במצב עם ביטחון בעצמה ובגוף שלה. וזה לא מעט עבודה ובשביל בעצם להיות הרבה יותר משמעותיים שם ולשמור על אותה הריונית וגם עבור המלווה שלה, אז המצאנו את המיזם שהוא צ'אט.
איך זה עובד?
יש לנו אפליקציה, שמורדים את האפליקציה, אנחנו שולחים שאלון די ארוך, יש לומר, שבעזרת שאלון אנחנו יודעים להתאים את הדולה הנכונה עבור האישה, בהתאם
זאת אומרת, בצד השני יש דולה אמיתית.
דולה אמיתית לכל דבר, שהותאמה לה באופן אישי, כי היום אנחנו, בשביל לקבל, להגיע לאותה דולה, בדרך כלל זה המלצות מפה לאוזן. דולה שהייתה מושלמת עבורי, יכול להיות שלחברה שלי, היא צריכה דולה אחרת,
תהיה מושלמת.
שידוך.
כן.
לגמרי. אז פה בעצם יש לנו שאלון שבעזרתו אנחנו יודעים לעשות את ההתאמה, לאחר שיש התאמה.
כמה שאלות? יש לי הפרעת קשב.
70 שאלות.
70 שאלות. תקראי לי את שאלה 58.
אין סיכוי.
יש לנו שאלות שהן בסיסיות, כמו שפה שבה היא מדברת, אזור גיאוגרפי, כי יש שלוש שפות, רוסית, אנגלית ועברית. יש שאלות יותר אישיות, כמו מספר הריון לעומת מספר לידה. יש שאלות עוד יותר אינטימיות, כדי בעצם לגבי, אם זה תחום רפואה משלימה, כמה היא חשופה אליו, אם היא אוהבת מגע, פחות אוהבת מגע. ושאלות כמו...
אבל הדולה הדיגיטלית לא נוגעת בסופו של דבר.
המענה של אותה דולה הדיגיטלית, היה לי מאוד חשוב שצוות הדולות יהיו בעלות כמה הכשרות, לא רק דולות, שהן גם יוצאת הנקה או בתחום המגע או בתחום הזונה, ובעצם בהתאם לצרכים של האישה, אם מישהי כותבת שזו לידה מספר 3 ומאוד חשוב לה להצליח בהנקה, ולפני זה לא כל כך הלך כישורה, אז אני אתאים לדולה שהיא גם יוצאת הנקה, וכדי לתת מענה רציף יותר. זאת אומרת שכבר בחדר לידה יש את הדולה שהיא יוצאת הנקה שתוכל לעזור, וכמובן גם ביקורי בית אחר כך
שאנחנו... אז במציאות הן נפגשות בסופו של דבר.
הן לא נפגשות.
לגמרי, אנחנו מנגישים את הדולה לאורך כל תקופת היום באמצעות צ'אט, אבל בלידה עצמה, הדולה פיזית מגיעה לשם, היא פיזית מבקרת אותה בבית אחר לידה. ובעצם המענה שם הוא יותר מתעצם, והמשמעות של ההכנה ללידה, וגם קבלת ההורות, אם זו הורות ראשונה או הורות חדשה עם תוספת למשפחה, שתמיד זה קצת מטלטל את האיזון שהצלחנו איכשהו לייצר. אז בעצם הבן אדם שכבר נרקמת את המערכת יחסים לאורך כל ההיריון, זה כבר בן אדם מאוד קרוב ואישי.
יש מצב שהיא נשארת לגור שנה בבית? את השנה הראשונה.
אנחנו רוצים באמת להעצים את הנשים, לאפשר להן, להאמין בעצמן, לתת להן את הביטחון הזה, ולקבל החלטות מושכלות. וגם כשכל אחד מאיתנו, כל אמא בעצם, אנחנו לומדים הרבה מטעויות שלנו, וזה בסדר. אבל עוד פעם חשוב לקבל את ההחלטות האלו בעצמנו, כשיש לנו מרחב של ידע, כשיש לנו כמה אפשרויות, שאם לא זה, אז בטח זה
יצליח.
האפליקציה עצמה היא חינמית? כרגע האפליקציה היא חינמית להורדה, שיש שם תוכן קצר וענייני, ואכן בחרנו תוכן עם שלוש קטגוריות, לגוף תזונה ונפש, כל יום יש טיפ, זה בשלוש שפות, רוסית,
אנגלית. אבל בשנייה שצריך להתחבר לדולה, אז זה כבר כרוך בתשלום?
כן, ברגע שלוחצים על צ'אט עם דולה, נשלח מייל עם שאלון, ובמידה ורוצים להמשיך בתהליך, אז זה תשלום של 840 שקלים, אז זה חד פעמי לאורך כל התקופה.
לאורך כל ההיריון?
לאורך כל ההיריון, וגם שישה שבועות לאחר לידה. במידה והם בוחרים שאותה דולה תהיה איתם פיזית גם בלידה, אז הם כאילו מוסיפים פשוט את מרחיבים את החבילה שלהם, מוסיפים עוד סכום, ואז בעצם אותה דולה שכבר היא מאוד אישית וקרובה ומשמעותית, אז היא תהיה איתם גם בחדר לידה וגם לביקור בית אחרי.
מעולה, יופי, מודים לך מקרב לב, אלה טלקר. תודה
רבה, תודה.
אוקיי, הייתי שוקל.
היית שוקל?
הייתי שוקל. הייתי שוקל פחות, עכשיו אני שוקל יותר. חייב להגיד לך שמאז שהתחיל החורף, אני פשוט עולה במשקל.
אבל זה מה שאמור להיות. כמו חזרזיר. זה הטבע, אנחנו צריכים קצת להתחמם. תראה אותך, אתה לא נראה טוב.
אני לא נראה טוב.
תאכל קצת. לא, אתה רזה מדי. אתה צריך איזה דולה, שתבוא לבשל פה איזה פחממה טובה.
טוב.
קרדיטים?
אני חושב שכן. יאללה. טוב, העורכת הראשית של התוכנית הזאת היא נעמה שוחט, עורך המשנה הוא איתמר אוחנה, מפיקות נוגה סמדר ואלה הדרי, טכנאית אופיר ברוך, תודה רבה.
עונג. ממש.
שלום עליכם, מכובדנו, מחר יש גם תוכנית עם ג'קי ושרון, תבואו, להתראות שבוע הבא.
ביי.
ביי.